החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת אמור, ורציתי לעמוד על נקודה מאוד רגישה. הרגישות לצער הזולת. פרשתנו כתוב, אחת המצוות, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. זה אחד הציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כששוחטים שור עושה, לא לשחוט את האבא ואת הבן ביחד. דבר נוסף, בפרשה הבאה אנחנו נקרא גם, כתוב, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. לא תונו איש את עמיתו, ומציין את התורה, ומדגישה התורה, ויראת מלוקיך. דבר שלא נאמר בהרבה מצוות כזה, בקשה מיוחדת, ויראת מלוקיך, שזה חז"ל שואלים את זה. מה השתנה פה העניין שהתורה מוסיפה את ההדגש הזה ויראת מלוקיך? צופים יקרים, אחד הנקודות כשנתבונן, שבני אדם דשים בעקביהם ואינם רגישים לכך, זהו גרימת צער לשני. למה? כיוון שבני אדם לא מבינים את המשמעות, את החומרה של הדברים, ולא מדבר על אלה שמצערים בכוונה ובמזיד, אלא אנחנו מדברים אפילו על צער שנעשה בשוגג, אולי לפעמים אפילו באונס. ויותר מכך, אפילו לפעמים בן אדם רוצה לצייר את השני לטובתו, לדעת את המשמעות של צער בכל מקרה, בכל מצב, להבין שהדברים האלה יש להם מאוד 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 חומרה ומשמעות בשמיים עם האדם, ובמיוחד בתוך הבית, בתוך הבית בין הבעל לאישה, בין ההורים לילדים, חושבים שזה הכל מובן מאליו, ויש חוסר רגישות לנושא שגורמים צער אחד לשני, כמו שאנחנו נבאר ונלמד בפרשתנו. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בסיפור. סיפור שהתפרסם בעיתון יתד, אישה שסיפרה מעשה שהיה איתה, שהיא הייתה, היא מתגוררת בעיר חרדית כמובן, יש לה שכנה שמלאה מלאה בעיות, וגם אישה מרירה, ותמיד הייתה רוצה לדבר איתה, כל הזמן הייתה מנדנדת לה ויושבת איתה, ומשתפחה בפניה, וכמובן אותה שכנה קשה מאוד להכיל אותה. כל אחד יש לו את המשפחה ואת הילדים ואת העבודה ואת כל התרדות שלו, וזה היה לה למטרד מאוד 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 קשה, כי תמיד קשה להיות איתה, והייתה אוהבת הרבה והיא תפסה רק אותה, התחברה אליה, כי בדרך כלל כנראה אין לה בכלל התחברויות עם אנשים. ואז כל ההשתפחות שלה וכל המרירות שלה הייתה פורקת אצלה, והיה לה קשה עם זה, לא יכלה להחזיק מעמד עם זה. יום אחד החליטה, צלצלת לשכנה, שכנתי היקרה והכל, אני חייבת להתנצל, אני לא אוכל להמשיך איתך בשיחות כאלה, כיוון שאני מאוד עסוקה, מאוד טרודה עם הבית ועם הילדים ועם העבודה, אין לי את הזמן וזה קשה, אני לא רוצה שתיפגעי ממני כדי שאני לא אענה לך וכדומה. אני מראש רוצה להודיע לך שאני לא מסוגלת להמשיך עם הרבה שיחות. אנחנו שכנים, כן, אבל לא לחשוב שאני יכולה כל הזמן להיות, כמו שאומרים, האוזן הקשבת. כמובן שהשכנה הזאת, התגובה שלה הייתה של פגיעה, נפגעה ממנה במידה מסוימת. המקום היחיד שהייתה יכולה קצת לשוחח ולדבר ולהתפרק, זה אצלה. ועכשיו היא חסמה בפניה את הדלת, והדבר הזה כאב לה. המשיך, אוקיי, אבל ככה זה היה העובדה. והנה במשפחה של אותה אישה, אנחנו מדברים על האישה הזאת שהיא מספרת את הסיפור, אח של גיסתה, פתאום קיבל דלקת ריאות, והדלקת ריאות, בדרך כלל מתמודדים, הולכים לרופא, מקבלים כדורים, ומתמודדים עם זה. אבל אצלו זה יחמיר ויחמיר, עד שנאלצו להשפז אותו בית חולים. הושפז בבית חולים, המצב הלך ויחמיר עוד יותר. נאלצו לחבר אותו להנשמה. הרדימו אותו, הנשימו אותו. המצב רק הולך ומדרדר. הרופאים לא מבינים, בחור צעיר. ובסך הכל דלקת ריאות. הם לא מצליחים להתמודד, לא מבינים מה מתחולל, למה המצב שלו מדרדר, כמה שמנסים לעזור, לשקם, להחזיק מעמד איתו. עד שהגיעו למצב של נואש, הרופאים הרימו ידיים, קראו למשפחה, אמרו להם, תראו, אנחנו רוצים להגיד לכם את האמת, לא מצליחים, אנחנו לא מבינים את התופעה הזאת, ממש מוזרה, אבל בפועל אין לנו יכולת לעזור כלום יותר. אנחנו ניסינו את כל הניסיונות, המצב שלו הולך ומדרדר, אין לנו מה להגיד לכם, רק תפילות, רק תפילות, אין משהו שיציל אותו. כמובן שאשתו נשברה לרסיסים, לא חלמה לרגע שמדלקת ריאות ומגיע לקריסה של מערכות בגוף וכדומה, והרופאים מרימים ידיים. היא כבר ראתה את השחור מכל, ונשברה, הייתה צמודה למיטה איתו כל הזמן, הילדים מסכנים, והמשפחה כולה כמובן נרתמה לעשות תורניות והכל כדי לעזור לה. היה מצב קשה ונואש, שהם חיכו כמו שאומרים לרגע שזה נגמר. אותה אישה מספרת, שכמובן דיברו בכל המשפחה שכולם לנסות לעורר ולהתפלל, ולדבר עם כל המכרים, להתפלל ולעשות תפילות, ואז היא החליטה לעצמה החלטה. היא אמרה, תראה, אני לפני כמה זמן פניתי לשכנה להפסיק איתה את הדו-שיח, להיות לאוזן קשבת, וראיתי שהיא נפגעה. אני רוצה לעשות מעשה, להתגבר על היצרים שלי, על הכבוד שלי, למען רפואתו של אח של גיסתי. ומה המעשה? החליטה שהיא הולכת אליה, בבוקר, כמה יום אחד, מחליטה, עושה מעשה, הולכת לשכנה הזאת, ומתנצלת לפניה, ומשפילה את עצמה לפניה. אני אשמה, עשיתי מאוד לא טוב, אני ממש כואב לי, עשיתי טעות כזאת. נכון, אבל נכון שיש לי מצוקה עם הילדים, ועם העבודה והכל, ואני ממש קורסת, אבל לא הייתי בסדר, ובקיצור, התנצלה והשתפכה והביעה את חרתה על כל מה שהיא עשתה איתה, וגם הפכה את עצמה הכי משכנה, יותר ממנה אפילו. ככה במשך כמה שעות, עד שהשכנה כמובן התרצתה, וההפך, היא כבר רחמה עליה שהיא במצב לא כל כך טוב וכו'. זהו, והיא יצאה לפחות בהרגשה טובה, שהיא עשתה, הקריבה את כל הכבוד שלה ואת הנפש שלה לסבול את השכנה למען רפואת אח של גיסתה. וממש לא עבר זמן קצר מאוד שהיא יצאה מהבית, גיסתה מצלצלת אליה ואומרת לה, את לא יודעת איזה פלא, הבוקר משהו הזוי, פתאום הוא מתחיל לנשום, ולאט לאט הוא נושם בכוחות עצמו, והחליטו פתאום להוריד לו את ההרדמה לראות אם זה נכון או לא, הורידו, הוא נושם. לא רק שהוא נושם, הוא החליט לקום, הוא רוצה לקום, שב שב שב, בוא הנה, אתה לא יכול להיות. הרופאים כולם באו בתדהמה, לא מבינים מה קרה, הבן אדם לא מוכן, ככה הליכון, לא הליכון, אני רוצה ללכת. והוא הולך, אומר, אני לא מאמין. לא מאמינים שזה מציאות. כי ראו את הכל קורס, לא ראו שום שיפור כאילו זה. ובקיצור, אמר לו הרופא, אני לא יכול לשחרר אותך, הוא רוצה שתחרר? אמרתי, לא. בוא איתי, תעלה עכשיו איתי קומה ברגל מדרגות, נראה אם אתה מסוגל לעלות. לוקח אותו הרופא, מעלה אותו, עולה, הכל. בקיצור, חוזר הביתה בריא ושלם. כל זה תשימו לב, אתה התחולל. באותם שעות שהשתפכה והתנצלה והשפילה את עצמה לשכנה שלה, תכף ומיד היא קיבלה את התשובה. שהקריבה את זה למען רפואתו. מה כוחו של צער שנגרם לשני. שימו לב, לצער כמה הדבר הזה הוא אסון, ומעידך להוריד את הצער מהשני, תראו איזה נס, גלוי, אחד על אחד, צמוד, אי אפשר לקרוא לזה, לא מקריאות, לא הסבר, אין לזה שום הסברים. אתה רואה את זה בצורה הכי ברורה. צופים יקרים, אנחנו באמת רוצים לעמוד קצת להבין, התורה מצווה אותנו, אותו ואת בנו, לא תשחיתו ביום אחד. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, עמי ישראל, החמא דאבוהון, אבונן רחמן בשמיה, כן תהיו רחמנים בהרע. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? הרי שואל החינוך, למה לא לשחוט? הרי התורה התירה לנו לשחוט לצורך האדם, נכון? מה אכפת לך לשחוט גם אותו ואת הבן שלו? מה הם מבינים? עניין, כבר שחטתי את הראשון. זה לא הבעיה של הבהמה, זה בעיה שלך, של הלב שלך. איפה הרחמים שלך? זה קצת אכזריות יש כאן. אתה מסוגל לשחוט את האבא ואת הבן ביחד. יש פה סממן של אכזריות. התורה מצווה אותנו, אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, תדבק במידותיו של בורא עולם, הוא רחמן, תהיה רחמן. אל תהיה אכזרי. אל תעשה פעולה שיש בה ביטוי של אכזריות לשחוט את האבא ואת הבן. נכון שהבהמה לא רואה, נכון שהבהמות בשתי מקומות, ולא שמים לב, ולא יודעים, ולא רואים, וכבר אחד הלך. עם הכל, אבל איפה אתה, איפה הלב שלך, איפה הלב? זה התורה תובעת מאיתנו. ולכן, כותב את זה הרמב״ם גם במורה נבוכים, והביא את דבריו הרמב״ן על התורה, שכותב הטעם בשניהם לבלתי גם, לשלוח את האם, שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. וגם אותו ואת בנו, הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. זהו התכלית. אנחנו מדברים על הכאב של הבהמה. אלא על הנקודה אחת, שאדם צריך להיות בנייה של הלב שלו עם מידות טובות, להיות רחמן. ואומר רבנו בחיינו, אם כך על בהמה, קל וחומר, על בני אדם, להבין מה המשמעות שהתורה כל כך מקפידה על הצער, על האכזריות הזאת, שאתה גורם צער לשני. הצער הזה אסור לנו. יש דוגמה נוספת, שהגמרא אומרת לנו פרשת כתצא, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אומרים חזל במדרש, מה אכפת לך? מה הבעיה בשור וחמור? אתם יודעים מה ההבדל בין חמור לשור? חמור זה בהמה טמאה, שור זה בהמה טהורה. ואז מה קרה? הם לא יכולים להיות חברים, שמאל וימין יכולים. אבל הבעיה היא אחרת. הבהמה הטהורה מעלה גרה. מביאים ארוחת בוקר, כולם אוכלים, גם החמור, גם השור. זהו, גמרנו ארוחת בוקר, שלום, יוצאים לעבודה. ומה קורה? השור מעלה גירה. מה זה מעלה גירה? הוא פתאום מעלה את כל מה שהוא אכל, ועוד פעם לא עש את זה. זה הרי גירה. שהוא עוד פעם מוציא את זה, ועוד פעם תוכן את זה. זה יש רק בבהמה טהורה. בהמה טהורה, לא, בלעה זהו, נגמר. נשרף. אבל הוא צריך לתכון את זה פעמיים. עכשיו, מה קורה? אומרים חזל במדרש. השור והחמור נמצאים באמצע עבודה. פתאום החמור שם לב שור לא עש, אוכל, אוכל, מה זה? מה מפנקים אותך יותר ממני? מה, אני עובד פחות ממך? למה אתה נותנים לך עוד פעם לאכול ואותי לא? הוא לא ידע שהשור הוא מעלה גירה. הוא חושב שקיבל עוד מנה. זה מצער את החמור. אומרת, ככה חזל מלמדים אותנו. אומרת, התורה לא תחרוש בשור וחמור ביחד. שמה תגרום צער לחמור. עד כמה התורה רגישה לצער אפילו של בעלי חיים. הגמרא מספרת מסכת בבא מציעא בדף פ"ה על רבי, רבי יהודה הנשיא, נשיא עם ישראל, שפעם אחת כשהיה מהלך בדרכו, קפץ אליו איזה עגל, הוא עבר ליד בית השחיטה, קפץ לו איזה עגל תחת כנפי בגדיו, והוא גואה, ואז רבי רואה שהוא כאילו בוכה, שלוקחים אותו לשחיטה, אמר לו, לכך נוצרת, מה לעשות? לככה נוצרת, תלך לשחיטה. והשמיים יצא בת קול, ככה, אתה מתאכזר על בהמה ככה, אתה אומר לה, ככה נוצרת, לך לשחיטה, לא מעניין, אתה לא ראה את הצער שלו, שהוא בוכה. לפחות תגיד, באיזה התנצלות, באיזה שפה עדינה, גזרו על רבי יסורים קשים, קשים, קשים. 13 שנה, אומרת הגמרא, סבל, בגלל שלא גילה רחמים על הצער של השור הזה, של העגל הזה. 13 שנה. איזה איסורים הגמרא אומרת, אפשר לתאר. מרוב הצעקות שהוא היה צועק, שומעים את זה למרחקים מרוב הכאבים שלו. עד אומרת הגמרא, מתי הסתלקו ממנו האיסורים? איך אחרי 13 שנה הלכו? כשבא אליו השפחה ואמרה לו שבחצר יש חולדות, מה אני אעשה איתם? נזרוק אותם. אמר לה, לא, ורחמיו על כל מעשיו, זה איסורים של בורא עולם, אל תגיע בהם. מהשמיים אמרו, אם הגעת להבנה לרחם על יצוריו של בורא עולם, אז נרחם עליך והאיסורים יסתלקו ממנו. תראו מה זה צער של בעל חי, ומצד שני התחשבות וצער. תבינו, זה מביא את כל האיסורים הכי קשים, וזה מסלק את כל האיסורים הכי קשים. וזה כל זה צער של בעל חיים. זה כדי ללמדנו כמה אדם צריך להיות זהיר, מזה ילמד קל וחומר אלף פעמים לבן אדם, בן אדם לחברו. מסופר בתקופת האריזל, שפעם אחת, אישה פתאום פסקה ללדת, היה לה ילדים, אבל פתאום, כל מה שעושים, אין, היא לא נכנסת להיריון. הלכו לאריזל, בזמנם היה להם האריזל, הורים ותומים. הלך בעלה לאריזל, סיפר לו את המציאות, מה עושים? אמר לו האריזל, תדע לך שהיא הפסיקה בגלל שהיא צערה את העופות. יש לכם בחצר עופות, נכון? אומר, כן. אז לעופות האלה היה שם איזה סולם, ששם יש נזילה של מים, והם עולים בסולם והם שותים את המים. והיא נקטה את החצר וזרקה להם את הסולם, ומאז זה קשה להם, הם לא יכולים להגיע לשתייה, בגלל שהיא צערה אותם, כזה שכום צער אותה. תחזירו את הסולם והכל יסתדר. ככה היה. צער של תרנגולות. מלכלכים לך את החצר, לא משנה. אל תצער אותם. אם אתה כל כך מגלה רחמים, ככה כזה שכום משיב לך. מרחם עליך. מונע ממך כל צער. לכן חובה עלינו לדעת להיות זהירים בצער. ולכן באמת בפרשה הבאה אנחנו נקרא, ולא תונו איש את עמיתו, אומרת הגמרא במציאה בדף נ"ח, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, על מה מדובר? הונאת דברים. גדול, אומר רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. אתה גוזל ממנו, אתה מרמה אותו במחיר. זה כסף. כסף אפשר מקסימום להחזיר. כסף זה כסף סך הכל. הונאת דברים, פירושו של דבר, שאתה לא נזהר ואתה מצער את השני בדיבור שלך, שזה בעצם פוגע בגופו. אי אפשר לתקן את זה. וזה מאוד מאוד חמור. האדם נענש על זה מאוד חמור. ולכן התורה מזהירה אותנו. חובה לאדם להיות זהיר ונזהר שלא לצער את השני. זה הונאת דברים. לא תונו אמיתו. אז אצלנו בפרשתנו אנחנו עומדים על צער בעלי חיים, כמה התורה מקפידה שלא לצער, ופרשה הבאה התורה מממשת את זה, קל וחומר אלף פעמים על אדם שלא לצער, ולכן כותב הרמב״ם, בהלכות מכירה פרק י"ד הלכה י"ד, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון, וזה בממונו וזה בגופו. ולא רק זה, אלא כתוב והראית אלוקיך, והראית אלוקיך רק בהונאת דברים נאמר. למה? כי הקדוש הוא יודע לבחון מה הסיבות שאתה אמרת. אל תנסה לעטוף את זה בעטיפות. כל מילה שאתה גורם לצער, תדע שהקדוש הוא יודע לראות ולהבחין. זה הפשט הפשוט. לכן הוא אומר, והראית אלוקיך, כל דבר שמסור ללב נאמר בו והראית אלוקיך, וכך פסק שולחן ערוך חושן משפט, סימן רש כ"ח סעיף א'. ועוד יותר אומרת הגמרא, לצער של אשתו, לצער את האישה שדמעתה מצויה, וכך פוסק את זה בסעיף ג'. למה? כי הגמרא מספר בדף, בכתובות דף סמך ב', על רב רחומה שגרם לאשתו שהורידה דמעה, רחמנא ליצלן, ופסקו חייו, רחמנא ליצלן, שנפלה התקרה. ללמדנו מה זה גודל של צער, איזה חומרה יש בצער שאדם גורם למישהו. למה? למה זה ככה? אתם יודעים למה? הגמרא במסכת חגיגה מספרת לנו, בדף תדוו, שפעם אחד רבא בר שילה פגש את אליהו הנביא, ושאל אותו, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אמר לו אליהו הנביא, הוא אומר כל מיני מאמרים שחידשו חכמי ישראל. אבל חוץ מרבי מאיר, למה? למה רבי מאיר בעל הנס לא אומר הקדוש ברוך הוא בשמו? אמר לו, כיוון שהוא למד מאלישע בנבויה שיצא לתרבות רעה, אז לכן התורה שלו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להזכיר אותה. אמר לו רבה בר שילה, אומר לו, אבל ריבונו של עולם, הרי רבי מאיר תוכו אכל קליפתו זרק, הוא לא למד ממנו דברים שלילים, הוא למד רק לקח את הטוב. אז למה יש פה איזה עוול? אתה צודק. אמר לו אלו הנביא, בדיוק עכשיו, בזכותך שאתה לימדת סנגוריה רבי מאיר בעל הנס, עכשיו פעם ראשונה שבורא עולם אומר אמרה בשם רבי מאיר בעל הנס. מה הוא אומר? הוא אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר בשם רבי מאיר בעל הנס שאמר, אם אדם מצער את חברו, בזמן שאדם מצער את חברו, מה קורה? שכינה מה לשון אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. מה פירוש? רבי מאיר בעל הנס, האמרה הראשונה שבורא עולם אמר בשמו, זכותו תגן עלינו שעכשיו זה ההילולה שלו, מחורתיים ההילולה שלו. מה הוא אמר? רבי מאיר חידש חידוש עוצמתי. כשאדם גורם צער למישהו, כשבן אדם מצטער, אתם יודעים מה קורה למעלה בשמיים? הקדוש ברוך הוא משתתף בצערו, ואומר, קלני מראשי, קלני מזרועי. כואב לו, מצער אותו בורא עולם, מאוד מאוד שותף לצער של השני. הווה אומר שכשאתה מצער מישהו, אתה לא מצער רק אותו. אתה מצייר את השכינה, את בורא עולם. הרי זה העניין שכתוב מפורש, כתוב בכל צרתם לא צר. ככה אומר ישעיה הנביא בפרק סמך ג', או דוד המלך שאומר בתהילים צדיקה, לפעימו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא בכל מצוקה הוא שותף, וכואב לו מאוד לראות שמישהו מצטער. לכן אסור לצער את חברו. זה הטעם לחומרת הדבר, שצריכים להיות רגיש. תמיד תחשוב על בורא עולם. הרי אתה משפיע בפעולות שלך לא רק על האדם, אלא גם בורא עולם, שעכשיו אתה גורם לו צער. זה הסיבה שאסור לצער. אז ראיתי דבר נפלא, ושזה דבר בעיתו מטוב. יש את הסגולה המפורסמת של רבי מאיר בעל הנס, שאומרים, בעת צרה אל ההדה מאיר ענני, אל ההדה מאיר ענני, ושם צדקה לכבוד התנה ונושע. מה ההסבר בזה? אז ראיתי דבר יפה בשם רבי יצחק ארליך, ככה הביא את זה בספר דף לדף. אומר שבעצם, הרי כבר מקשים איך רבי מאיר בעל הנס אמר על עצמו, אל ההדה מאיר. הרי אפילו על האבות, הקדוש ברוך הוא לא אמר את שמו, רק לאחר שנפטרים, אבל בעודם בחיים לא אמר. איך הוא אומר על עצמו? אז זה אפשר לתרץ על פי הדברים. המגיד במזריץ אומר שכתוב הרי מן המצר קראתיה ענני במרחביה. מה פירוש? מה הכוונה? אם אתה מן המצר קורא על צערו של בורא עולם, אז ענני ממרחביה, אז הקדוש הוא עונה לי ממרחב, תפילתו מתקבלת. למה? כשאדם מתפלל יש עליו כתרוגים, אבל אם אדם מתפלל לבורא עולם, עזוב אותי בצד, אבל מה עם הצער שלך? אתה מצטער הרי בגלל הצער שלי. עשה למען צערך, תבטל את הצער הזה שלא תצטער. זו תפילה שאין עליה שום כתרוג, מתקבלת ונענה. וזה למעשה הסגולה. מה הסגולה? אנחנו רואים אלה דמר ענני, אלה דמר ענני, מה הכוונה? החידוש הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר בשם רבי מאיר בעל הנס, מה הוא אמר? שהקדוש ברוך הוא מצטער, גורם צער לשכינה כשאדם מצטער. החידוש הנפלא הזה, אנחנו אומרים אלה דמאיר ענני. אתה יודע ריבונו של עולם, החידוש שאמר, מה אמר רבי מאיר? שאתה מצטער. אלוקים, שאתה הרי רבי מאיר חידש שאתה מצטער. תענני בשבילך שלא תצטער. תכף ומיד הקדוש הוא מבטל את הצער. זה הסגולה אלה דמאיר ענני. תחשוב על צער השכינה שאתה גורם. כל כך הקדוש הוא גורם הצער עד כדי כך. שימו לב, הגמרא מסכת כתובות בדף ח' אומרת, כשאדם עושה ברית מילה, לא מברכים שיהיה שמחה במעונו. למה לא מברכים? כי הקדוש הוא אומר, איך תברך שמחה במעונו כשהתינוק בוכה? התינוק בוכה, הוא בצער. אז איך יהיה לי שמחה במעון שלי למעלה בשמיים? אין לי שמחה. אני לא יכול לראות את התינוק. אבל ריבונו של עולם, אבל אתה מצווה אותי לעשות לו ברית. מה, איך אפשר לעשות לו ברית? זה הדרך לעשות לו ברית. נכון. יש לך מצווה גדולה. מצוות הברית היא כנגד כל התורה כולה. אין מילים על המצווה. אבל זה לא סותר. יש מציאות של צער. זה לא משנה את המציאות. מציאות התינוק הוא בצער. אני לא יכול לסמוך כשאני רואה את התינוק בוכה. תראו מה זה צער שבורא עולם. אפילו כשאתה עושה מצווה ויש בה איזה צער, כמו שהגמרא אומרת, חזל אומרים במדרש, גם בגמרא במסכת סנדרים דף למיטת אומרת, ביקשו המלאכים לומר שרק שטבעו בים המצרים, מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? מעשה ידי טובעים בים, ואתם אומרים שרק גויים. הקדוש ברוך הוא מטביע אותם, אבל אי אפשר לסמוך, אי אפשר להגיד שירה, כי הקדוש הוא משתתף בצער. זה המושג של צער. גם נזיר, הגמרא אומרת על נזיר, הוא נקרא חוטא וצריך להביא קורבן. למה? אפילו שהוא מצער את עצמו, שהוא מתנזר מהיין, עצם זה שהוא צער את עצמו שהוא עכשיו לא יוכל ליהנות מהיין, גם על זה צריך כפרה, אפילו על עצמו. כמה הדבר הזה כל כך, הגמרא אומרת מסכת בבא בתרא דף צדיק א', אני רק מזכיר את זה בקצרה, הסיפור של בועז. בועז היה לו 60 ילדים, 30 בנים, 30 בנות. ועשה 60 שמחות. למה? כל בן או בת עשה שתי שמחות, אחד אצלו בבית ואחד אצל המחותן. אז היה לו 120 שמחות. אף פעם הוא לא הזמין את נוח. למה לא הזמין את מנוח? למה לא הזמין את מנוח? כי מנוח היה עקר, לא היה לו ילדים. ובזמנם אומר המהרש"א, ההרגל היה שכשאתה בא לחתונה נותן מתנה, צריכים להחזיר לך את המתנה. זה כמו חוב. הוא ידע, בועז, אם אני אזמין אותו ויביא לי מתנה, אין לו ברירה, הוא יתבייש, ואני לא יכול להחזיר לו, אני לא רוצה מתנות חינם. לכן הוא נמנע מלהזמין אותו. אומרת הגמרא, זה גרם הרי צער למנוח, מה, לא מזמין אותי לשמחות שלו. נפטרו לו 120, 60 ילדים, כולם נפטרו בחייו. 30 בנות, 30 בנים. איזה צער זה. לשקל את כל ילדיו. למה אומרת הגמרא? הגמרא מגלה לנו מה מסתתר. גרם צער למנוח. לא הזמין אותו לחתונה בסך הכל. ומתוך חשבונות, אולי צודקים אפילו, אבל יש מציאות של צער. על זה נענש. הגמרא אותו דבר, הגמרא אומרת הרי בבא בתרא דף ט"ז על פנינה. פנינה שהרי גם כן ציערה את חנה בשביל שתתפלל מעומק הלב ותבכה על הילדים. נענשה שנהרגו בניה. תראו מה זה צער. אפילו לשם שמיים, אפילו אתה עושה לשם מצווה, זה לא עוזר. בפועל כל צער אדם משלם עליו ביוקר. הגמרא, הרי יש מסכת סמכות בפרק ח', הלכה אחת מספרים כשהוציאו את רבי ישמעאל להריגה בעשרת הרוגי מלכות, אז הוא היה בוכה, אמר לו רבי שמעון גמליאל, מה אתה בוכה? אתה עוד רגע, אתה עם כל צדיקי העליון. אמר לו, אני בוכה למה אנחנו יוצאים, למה אותנו הורגים כמו אלה שמחללי שבת, עובדי עבודה זרה, מה אנחנו? בסדר, כזה יכול לצא גזרה עלינו מיטה, למה הצורה כזאת? אמר לו, אני אגיד לך למה, אתה יודע למה? תגיד לי, אתה לא באו אליך פעם לשאול אותך שאלה, דפקו לך בדלת והיית באמצע האוכל ולא יכלת לענות, נתת להם לחכות, או היית יושן ובאו לדפוק לשאול אותך שאלה ולא יכלת לענות? אם אתה ציערת מישהו, עינית מישהו שחיכה לך, בשביל זה מגיע לך, מגיע לך הנושא הזה. ככה כתוב, אם ענות תענה אותו, מה כתוב? אחר כך וחרפי, ברקתי אתכם בחרב. ככה הוא ניחם את רבי ישמעאל. אתם מבינים מה המשמעות של צער? זה המשמעות של צער. שאדם גורם, מסופר על הסטייפלר, פעם אחד, ביום בהיר, פתאום מגיע לאיזה בר מצווה, נכנס, היו עמומים כולם, סטייפלר לעת זקנתו, הוא לא הלך אפילו על הסמכות של המשפחה. פתאום הופיע על בר מצווה, לא משפחה, לא כלום, מה קרה? נכנס, כולם היו עמומים, מרוגשים, והוא שואל איפה החתן הבר מצווה, הולך לבר מצווה, והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לבקש לך סליחה, שתסלח לפה מלא, בחילה. מה קרה? איזה סיפור היה שם? וזהו, ואחרי זה הלך. מה קרה? לפני 6 שנים, כשהיה ילד בגיל 8, הוא היה בבית הכנסת מתפלל בלדרמן, הוא ואבא שלו. ופעם אחת, הסטפל ראה את הילד, שהוא מחזיק ספר גדול, זה היה נראה כמו ספר של לימוד גמרא, וזה היה סידור בפועל. אז הסטפל ראה אותו, שמקום להתפלל, הוא לומד בזמן התפילה, אז הוא גער בו. אסור ללמוד בזמן התפילה, עכשיו צריך להתפלל. ואחר כך התברר לו שזה היה סידור, רק סידור גדול, והוא באמת הילד היה מתפלל, אז הוא גער בו בחינם. מה יעשה עכשיו? זה קטן, קטן הוא לא בר מחילה. אז הוא בירר בדיוק מהמשפחה, מה השם, בגיל כמה הוא, והחיכה 6 שנים, והתעניין מתי הבר מצווה שלו ואיפה עושים את הבר מצווה שלו, כדי לבוא לבקש ממנו סליחה על אותה גערה שבטח צייר אותו. תראו מה זה גדולי ישראל. על כל צער, צער הכי קטן. היה מסופר, רב מרדכי אליהו, מסופר עליו שהוא, הייתה איזו אלמנה שהייתה, היה לה פעוטון בבית, ולצערנו לא עלינו ולא על אף אחד. הייתה באמת טפלת מסורה, מאוחדת, כולם אהבו אותה. אבל יום אחד, אחת התינוקות פתאום מתקשה לנשום, מנסה לעזור לה, לטפל וכו', הזיקה מיד אמבולנס, אבל לצערנו הרבה אמבולנס, ניסו לעשות לה אחיה, גם היא ניסתה, לא הצליחו, לקחו אותה לבית חולים ונפטרה. איזה זעזוע זה עשה אצל ההורים, תכף כמובן כל ההורים לקחו את הילדים. עכשיו מתחיל להיות ויכוח, מי יודע, אולי התרשלה במשהו, גרמה לו למוות, עכשיו ללכת למשטרה, לא ללכת למשטרה, לפתוח תיק. הביאה את המגן דוד ואלה והצלה שהיו שם, שהסבירו להורים שבאמת לא עשו, לא היה כלום, זה פשוט לא מבינים, זה קבעו קביעה מוחלטת שזה מוות של הריסה והיא לא אשמה, אבל אנשים אמרו לה, לא כדאי לך, תחקור, תיגש החקירות למשטרה, אחרי הכל זה לא סתם. הוא אמר לו, אני יש לי את הרב, אני שואל את הרב מרדכי אליהו, זה הרב שלי, אני הולך לשאול אותה, הלך לשאול את הרב. אמר לו, בשום אופן שבעולם. אחרי ששמע את כל הפרטים, אמר לו, אתה לא הולך. תלך חברה קדישה שישר יקבירו אותה, זהו. ואני אומר לך שאתה לא הולך לא למשטרה ולא לאף אחד. ולא רק זה, אלא אתה צריך אתה לנחם אותה ולהרגיע אותה. למה זה אלמנה? אתה יודע מה יקרה עכשיו? כולם לא יביאו, לאף אחד לא יביא לילדים. זה מקור פרנסתה היחיד. איזה צער יהיה לה. על זה צריך לחשוב. לכן אני מצווה עליך. תקראו לה ותנחמו אותה, תעודדו אותה, ולא מספיק, תצלצלו לכל ההורים, תפרגנו לה, היא כמה מסורה, אין לה שום אשמה בדבר, כדי שכל ההורים ייתנו את האימון בה ותוכל להתפרס, וככה היה. איזה רגישות לצער של הזולת, לצער שלנו. צופים ומאזנים יקרים, זה מה שאנחנו צריכים להסיק. לדעת לחשוב על כל צער שהאדם גורם. זה לא משנה אם זה בין בני הבית, בינו לבין אשתו, בינו לבין שכנים, בינו לבין חברה, בכל מקום שאדם נמצא. להיות רגיש מאוד מאוד מאוד, כי בדבר הזה נכשלים. וזה לא משנה באונס, ברצון, בכוונה, שלא בכוונה, לשם מצווה. כל צער האדם ישלם עליו. לכן שומר פיו ולשונו, שומר בצרות נפשו. המזהיר והנזהר, ירבה שלמה כנער. ירצון שנזכה כולנו לדעת לחוס ולרחם ולהיות רגישים, שלא לגרום שום צער לאף אדם, ועל ידי זה נעורר את רחמיו המרובים של בורא עולם, יחיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.